טוב, אנחנו מתחילים. ראינו, בפרק חלק. אמר יש לקיש. כן, אני חוזר על זה בזריזות, ראינו את זה אתמול. תשימו לב שעכשיו המהר"ל יביא לנו סדרה של פרקים שעוסקים במושג של הקביעות. מושג של הקביעות בלימוד התורה. הקביעות הנפשית בתורה. ששוב פעם הקביעות, אנחנו לאט לאט הדברים יבנו נדבך הנדבך, אנחנו נראה. זה לא רק כמובן, בוודאי שהביטויים של זה זה גם כן במונחים של זמן, אבל היסוד הוא זה שיש כאן גם איזה קביעות נפשית. יסוד קיומי, נכון? דברים שראינו אותם קודם. כיוון שזה משהו שאני קשור אליו בקשר עצמי ולא בקשר מקרי. ניכנס, הוא בפרק חלק. נופי שחסר לב אמר, ישלתי שזה לומד תורה לפרקים שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטניך יקונו ירדיו על שפתיך. המאמר הזה בא לבאר כי התורה לפי מעלתה ומדרגתה אין ראוי שיהיה הלימוד בה שלא בקביעות. ודבר זה פחיתות גדול לתורה, כי הוא דומה למי שנואף עם אישה שאינו אישה מיוחדת. שאין החילוק בין מי שיש לו אישה מיוחדת ובין מי שאין לו אישה, ומה שזה יש לו אישה והוא רגיל אצלה, ולזה יש לו אישה אבל אין רגיל אצלה, רק דרך זנות, שאין הדבר כך. רק מי שיש לו אישה מיוחדת אומרים עליו שיש לו אישה, ומי שיש לו זונה אומרים שאין לו אישה כלל, כי הזונה שלא ייחדה אליו ודרך מקרה בעליה לא נקרא שיש לו אישה כלל. וכך הוא מי שלומד תורה לפרקים ובמקרה. אין עכשיו שיש לו תורה והוא עד רבה נחשב פחיתות, כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זונה. ביטויים חריפים מאוד. כי הדבר, נמשיך עוד טיפה, כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות, כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. ואם כן הדבר הזה הוא פחיתות לתורה לעשות אותה תפל לאחר, כי התורה או לאחר או מאחר, כי התורה היא עיקר ואינה, סליחה, לעשות אותה תפל לאחר, כי התורה היא עיקר ואינה תפלה אצל דבר אחר. קרי, אמרנו את זה כמה פעמים, צריך כאן לעשות את החשבון, שהחשבון של לימוד, החשבון של הקביעות, זה לא רק במישורים, אחד הביטויים בוודאי זה גם כן קשור גם כן ליכולת לקבוע כמותית זמן, אבל בראש ובראשונה המושג של הקביעות בא מהמקום הנפשי, בא מהחיותיות שאני מרגיש בקשר של הדברים. כמו שהמהר"ל לוקח כאן את הדוגמה, הוא לוקח כאן דוגמה של אדם שחלילה נואף. אז זה לא שאתה בא ואומר שאדם שנשאו איזה שלו אישה, כן, איך הוא אומר את זה? יש לו אישה מיוחדת, ומי שלא, אז אין לו אישה מיוחדת. זה ביטוי יותר נמוך, זה לא שאין לו אישה מיוחדת. קרי, החיבור הטכני, החיבור בפועל זה שהבן אדם הזה נמצא עם כך וכך נשים, זה לא אומר שאין לו אישה מיוחדת, זה אומר שאין לו אישה. אותו דבר להבדיל באותו מישור כשאנחנו מדברים ביחס לתורה. כשאתה בא ואומר שיש לי חיבור עצמי, המושג של הקביעות, תזכרו, עכשיו אנחנו נראה את זה בשרשרת של דברים. כשאתה בא וקובע את הזמן על אף הכל, כמו שהוא אמר, ראינו בפסקה הקודמת, בקטע הקודם שהוא מדבר על אדם שקשה לו ובכל זאת בא ולומד, אתה מראה את המקום הנפשי הפנימי האמיתי שלך ביחס לתורה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא דבר שקשור עליך, קשור אליך, סליחה, קשר עצמי ולא קשר מקרי. זה לא קשר מזדמן שאפשר איתו ואפשר בלעדיו, ואז עד רבה. זה גם אם אני נזקק אליו, זה כבר לא מראה מעלה, זה כבר מראה פחיתות. זה מראה משהו שאפשר, זה עיסוק לשעת הפנאי כשהוא מתאים לי. איך פעם בשעתו אולי אתם בטח זוכרים את זה, הרב אלון העביר על זה שיעור, על שונה הלכות, הליכות עולם, על תקרא הליכות אלא הלכות. אז אדם כן, אז אמר, זה מאוד טריק מאוד כזה יפה, אתם זוכרים שכאילו זה לא מסתדר, אז אל תקרא, אל תקרא, תאכל קוגלים, הכל יהיה בסדר. לא ניכנס למושג של האל תקרא. הרעיון של הקביעות זה מראה שזה קשר עצמי של חיים. אי אפשר בלעדיו. ומכאן תבינו את כל ההלכות שנגזרות על זה גם בשולחן אורך לגבי קביעת עיתים לתורה. ומה שאמר חסר לב רצונו לומר שלא נחשב המקרה מציאות, וזה חסר לב. כי הלב בו תלוי היותו ומציאותו. ולכן הלומד תורה במקרה אין כאן תורה. כי המקרה שאינו דבר עצמי אינו נחשב מציאות כלל. במובן הכללי, זה גם סדרה של שיעורים, לא כאן רוצה לעשות עכשיו משמש ולערבב, אבל בואו ניקח את המושג של, של, של הלב, אם אתם זוכרים בעניין עניין, באותו עניין, זה הפרשות שלנו שעוסקות גם עם הלב.
שימו
לבתכם וכל הדברים האלה וכו'. יפה אמרתם. הלב הוא הביטוי לחיות. ברגע שבן אדם לומד בצורה כזאת של לפרקים, זה לא מצב שהלב הוא חולה. אין לב. אין כאן חיבור עצמי, אין כאן משהו חיותי שקושר אותך לדברים האלה. וכך יש לומר פשט הכתוב גם כן, כי האישה היא השלמת מציאות האדם, שעל ידה האדם שלם. וכאשר יש לו אישה מיוחדת, יש לו מציאות בעצם, לא במקרה. כלומר, הקיום שלך הוא קיום עצמי, אמיתי, לא עכשיו קיום שהוא תלותי או לא יציב. אבל כאשר הוא נואף אישה שדבר זה במקרה בלבד, לפי תאהבתו שמגיע לו הנה, נחשב מציאות של מקרה, וזהו נואף אישה חסר לב. כלומר, אם אדם בא ומגיע לעולם של ניאוף, שכבר היסוד החיצוני הוא היסוד הדומיננטי, שימו לב, העצם והמקרה זה הרבה פעמים ביטויים ליסוד הפנימי וליסוד החיצוני. דבר שהוא דבר פנימי, דבר שיש לי קשר פנימי, על פי רוב הוא גם קשר עצמי. יש בו, ככל שהוא יותר פנימי, הוא יותר עצמי, הוא יותר חיותי. דבר שהוא יותר חיצוני, הוא גם כן נמצא בעולם משתנה, בעולם יותר של מקרים. אדם שהולך למקומות כאלה של ניאוף, ועובר מאישה לאישה, הוא לא מבין את הקשר. הוא לא מבין את הקשר בין איש ואישה, שהוא קשר עצמי, הוא קשר של חיים, הוא קשר בונה. מעבר למישור הפרקטי, אתם מבינים למה אני מתכוון. וכך התורה שהיא השלמת האדם, והתורה תיקרא אישה בכל מקום שעל ידה גם כן השלמת האדם, כמו האישה שהיא השלמת האדם. הנה עוד פעם, זה בהקשר לכל ההערות השונות שכבר דיברנו עליהן, שימו לב, יפה, כאילו עוד זווית לגבי האישה. אז אמרנו חומר ונקבה והשלמה וכרצונו. שימו לב כמה חשוב לראות בכל הדברים האלה תמונה שלמה. כן? אתם יודעים, אתם מבינים למה אני מתכוון. האישה, דיברנו על זה פה בהתחלה, האישה החומר. הזכרתם מנתיב כוח היצר, נכון? מנתיב מי? לא, לא, לא ענבה. הצניעות, או הצניעות הוא כוח יצר. הצניעות, על האישה שהיא בחינת בדיוק וזכרו בגימטריה הברכה. כן? ולא כענה וכו'. וכאן זה השלמת האדם. תראו את הווריאציות השונות. ואם לומד התורה לפרקים דבר זה אינו רק במקרה, לכך הוא חסר לב. רצונו לומר שהוא אינו נחשב מציאות. שכך אמרו אצל האישה, מי שאין לו אישה לא נקרא אדם. כן, הגמרא בבמות. וזה שאמר, כי נעים כי תשמרם בבטניך, יקונו יחדיו על שפתיך, ואין השמירה מהסכנה דרך הרעי. כלומר, היכולת להישמר, היכולת באמת להיות שמור ומוגן, זה עוד פעם ביטוי ליציבות, לקביעות. תזכרו את הגמרא, אני לא נכנס עכשיו בהרחבה, על אותו אחד שהיה מהלך בדרך והיה מתיירה וכו' וכו'. ראו לעל. בפרק ג' ביומה, תנו רבנן. אני ועשיר ורשע באו לדין, אומרים לו לעני, למה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני היה בטעות במזונותיו, היו אומרים לו, כלום אתה אני ביותר מהילל. אמרו על הילל הזקן שבכל יום ויום היה מסתכר בטרפיק, חציו נותן לשומר בית המקדרש, בכנוס וכו' וכו'. מכירים את המשך הסיפור? כן, בדיוק, מה שאומר, סוף חכמנו מפורש. אני מבקש, עלה ונתלה וישב על פי ערובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפני שמעיה ואבטליון, אותו יום ערב שבת היה תקופת הבית, היה ירד עליו השלג מן השמיים מכיסאו, וכיוון שעלה עמוד השם אמר לו שמעיה לאבטליון, אחי בכל יום הבית מיר ויום אפל, ושם היום מעונן הוא, ציטונם וראו דמות אדם בערובה, ועלה עליו ואום שלוש עמות שלג, פרקו, יחיצו וסחו ושיבו כנגד המדורם, אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת. יפה, אז היה מפעת העניות. לעשיר אומרים, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, עשיר היה וטרוד בממון, אומרים לו, כלום העשיר מרבי אלעזר בן חרסום. אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שניח לו אביו אלף עיירות, וגמרא שממשיכה. בקיצור, עושר מופלג. כוונת המאמר הזה לבאר לך, כי אין התנצלות לאדם, כלומר, של אלמד תורה, של, או, מפני שהוא היה טרוד בעניינו. אני חושב שראיתי, מה זה? בעוניות, סליחה. בעוניות. יש פה איזה מקום אחד שראיתי אותו פשוט תיקון, התעכל בו, ולא בגלל הקוגלים, אבל התעכל בו. כי התורה אין התלצלות בביטול שלה, רק אם היה אומר שלא היה לו אפשר כלל בשום אופן ללמוד. כי מאחר שהתבאר כי צריך האדם שימית עצמו לתורה, לכך אין לו שום התנצלות. דקה. ולפי רק שמכניסים אותו לדין, אומרים לו כלום היית אני יותר מהילל, שהילל היה מקיים התורה, מחמת עוני קשה. כמו זה, כי צריך האדם שמית עצמו על התורה וכו'. וכן אין העשירות תשובה, שרי אפשר לאדם להתגבר נגד העשירות, כמו שתמצא את רבי אלעזר בן חרסון, שאני מתגבר נגד העשירות שלא יבטל אותו מן תלמוד התורה. ואולי יאמר האדם כי דבר זה הוא מידת חסידות, ולמה ייתן הדין על זה אם לא עשה? דבר זה אינו, שאדם חייב בזה שיבטל עצמו, בשביל השכלי הוא היא התורה. רק אם תאמר שאי אפשר לאדם לעשות ולעמוד בזה במה שהוא אדם, הרי תראה והרי תראה את אל אלו שניהם שהיה נמצא דבר זה, אם כן אפשר דבר זה, וכל דבר שהוא האפשרי ואינו עוסק בתורה, יש דין על זה. ומכל שכן, כאשר יתבונן בשכרו אשר יש לו, יוחז באושר השכלי ולא יקפיד בעניות הממון. דקה. הערה, אדם יכול עוד פעם, הדברים הם כפשוטם, עוד פעם יש כאן ביטוי למה? לחיות. אני עוד פעם, בשעתו השיעור, אני לא יודע, אנחנו היום כל הזמן חוזרים לשיעורים של הרב, אבל פשוט יסוד שלפעמים, הוא אמר, אני לא זוכר אם אתם זוכרים את זה, זה היה כל השיעור הזה בנושא של קביעת עיתים וכל הדברים ולימוד וכו'. שהרבה פעמים התפיסה היא שהתורה היא לרבנים, רבנן ותלמידיהון, או לפחות בשלב מסוים בחיים, עד שאתה יוצא לחיים. והאמירה הזאת היא אמירה שמעצימה את, כאילו אתה בא ואומר, תורה צריך עמל, הגיע ללמוד יומם ולילה וכו' וכו' וכו', אבל הסכנה שהיא מטשטשת את החיות ואת הנצרכות של כל אחד ואחד באשר הוא מעם ישראל אל התורה. עוד פעם, תשימו לב, אנחנו בונים את זה קומה על קומה, זה לא עכשיו המדרשי חזל נראים כאילו, אנחנו אמנם נעים ממדרש למדרש, אבל יש כאן איזה מבנה שהולך ומתפתח. כי החיבור אל השכלי, החיבור אל הסדר, החיבור אל העצמי, זה חיבור של חיים. לכן אתה צריך גם להקדיש את הזמן, וגם כבר כשאתה מקדיש אותו, להקדיש אותו בצורה הנכונה. אז בקודם דיברנו על הצורה הנכונה, וכאן באנו ואמרנו שזה הדבר הזה לא נחשב למין מעלה, למין איזה יתרון שכשאתה יכול, כשאתה יכול, מידת חסידות, כן? זה מין איזה מעלה מיוחדת, זה דבר כזה עליון, ודבר כזה נתגב, כן? אבל אני, בוא נגיד ככה, לא נמצא במקום הגבוה הזה. לפעמים דווקא האידיאליזציה, לבוא ולהגיד, מידת חסידות ודרגות עליונות, הורס את הדבר מהפנימיות שלו. זה קשר של חיים. אין כאן התנצלות, אלא אם כן, כמו שאומר כאן, שזה כבר אין בשום אופן ובשום צורה, יכולת טכנית בשום צורה ללמוד, אז זה עניין אחר. הלאה, ודע כאילו שלושה דברים זכו כאן שהם התנצלות, מה שלא עסק בתורה, וכולם לא נחשבו טענה. האחד, יש לפעמים חיסרון במה שצריך להתפרנס, סליחה, בשביל זה מבטלת מן התורה, ולפעמים יש לו תוספת שמסית אותו לבטל מן התורה, כמו העושר, שבשביל תוספת שיש לו מסית האדם לבטל מן התורה, ולפעמים יש לו חיסרון בעצמו, שמסית אותו מן התורה, כמו היצר הרע, שהוא בעצמו של האדם. וכמו, יש מצבים של החסרה בחיים, יש מצבים של הפרדה בחיים, כן, יש מצבים שאדם נמצא בחיסרון, ובגלל זה הוא נמנע מלעשות דברים, יש מצבים שהוא נמצא בעודף, ובגלל זה, כן, הוא נמצא כמו שהפן הסבא ופן יברש וכו' וכו'. ויש מצבים שהבעיה היא יותר עמוקה. ואלו שלושה הם ידועים שהם כל החלקים אשר מכירים את האדם אל הדבר, וכולם אינם בטענה, מאחר דאמרינן, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה, כמו שהתבהר למעלה, כי התורה היא שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה. המערב, רק שני אחת, אם כן כל אלו שמסיתים את האדם לבטל מן התורה אינו טענה, כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית, ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו, ואם האדם צריך לבטל את עצמו, כל שכן שיש לו לבטל את אותם השייכים לו ואינם עצמו בשביל התורה. המערב כותב את זה במקום אחר, שלושה דברים נקנים ביסורים, תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. אומר המהר"ל שכדי לקנות את הדברים, אני חושב בחידושי אגדות על הגמרא, כן, גמרא בברכות,
זה לא נקנים ביסורים?
יכול, מן הסתם גם כן, אבל אני חושב שזה עולה לי איכשהו מחידושי הגדות. אבל היסוד הוא יסוד כזה, ייסורים, מה העניינם של הייסורים? מה זה, מאיזה שור הזה נגזר? להסיר, נכון? לייסר, אבל זה גם קרוב להסיר. עכשיו במובן מסוים, כשבן אדם מתייסר, יש המון שכבות, הייתי פעם איזו אמירה מאוד יפה בעניין, שיורדות מעליו. המערד שמה כותב שאותם שלושה דברים הם נבדלים. כדי לבוא ולהתחבר אליהם, לפעמים הם נקנים דרך ייסורים, משום שאתה צריך להסיר את אותם כלים לא נכונים שדרכם אתה מתחבר אל המקומות האלה. זאת אומרת, בוא נגיע את זה, נביא את הדברים למקום יותר מדויק, בזיקה לתורה. לא מספיק רק הלימוד התורה. עוד פעם, התורה היא שכלית ואדם צריך אפילו לבטל את עצמו אליה. זה לא רק במשמעות, לכן אני מוסיף את המערל הזה, זה לא רק במשמעות כמה מאמץ אני צריך לעשות כדי להגיע לזה. המאמץ עצמו שאני עושה גם מראה את האופי של החיבור שלי לדבר. אתם מבינים את הנקודה? זה לא רק שאני בא ואומר לך, אתה צריך להתאמץ לתורה. אתה צריך עוד יותר להתאמץ לתורה. אתה כל כך צריך להתאמץ לתורה, בלי סוף להתאמץ לתורה. נכון, זה הביטוי המעשי. היסוד שבא ואומר, אתה צריך להתאמץ לתורה, כי עכשיו בוא נכניס את כל הדברים שראינו. כי התורה היא סדר עולם, כי התורה היא שמותה של הקדוש ברוך הוא, כי התורה היא תקבורת עברה על מה, כי זה סוד הכל, כי האדם שדבוק בתורה, דבוק בקדוש ברוך הוא. לכן, במובן מסוים, אתה צריך להגיע לנקודת המאמץ הזאת, כי זה עוד פעם קשר של חיים. זה הסדרה הזאת של הדברים. אין לך תירוץ, זאת לא חסידות, זאת לא תוספת של חסד של המעבר. זה חיים. מה שאפשר מעבר, מצוין. אבל זה החיים. ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו. ואם אדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לו לבטל אותם השייכים לו, ואינם עצמו בשביל התורה. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושרו, ועושה תורתו קבע, כאשר אין מבטל תורתו, סליחה, בשביל עושרו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל עושרו, כי עושרו נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי, ואינה בטלה. וכך העושר שלו נסמך על זה, גם כן אינו בטל. אבל אם תורתו הרי, ועוסק נדמדות בעסקיו, הרי עושרו נסמך על דבר הרי שהוא דבר מקרה בלבד. וכבר אמרנו כי הדבר שהוא במקרה אינו נחשב מציאות, וכבר ראינו גם כן בכמה מקומות שגם המקרה אינו מתמיד. לכך עושרו ותורתו בטלים. עכשיו בוא נראה את זה בשתי הבנות. הבנה אחת, זאת למעשה הבנה גבוה אחד מעל השני, אני לא בא ואומר שהראשונה נכונה והשנייה לא נכונה. הבנה אחת, אני חושב שהשנייה היא יותר עמוקה. הבנה אחת באה ואומרת, כן, ברגע שאתה, יש כאן יחסי גומנים במובן מסוים חיצוני. אם אתה בא וממקד את עצמך במקומות הלא נכונים, בסדר, אז אתה ככה מתייחס לדברים בצורה, לתורה כערי, אז כל הדברים שלך יתפסו כבמובן של ערי. כלומר, יחסים אפילו של סיבה ומסובב, אבל יותר חיצוניים. או שאפשר לבוא ולראות את הדברים בצורה יותר עמוקה, ולבוא ולהגיד את הדבר הבא. ברגע שאני מתבטל על התורה וקונה את המעלה השכלית, ברגע שאני בא וממקד את עצמי בנקודה העצמית הזאת, אז כל הדברים גם כן שנלווים אליי מקבלים את כל ההערות שלהם דרך המקום שאני נמצא בתוכו. זה הרבה פעמים נכון. המקום של האדם גוזר את כל הדברים שמה משתלשלים ממנו. מה שמשתלשל ממנו החוצה זה תלוי מאוד מאוד במקום, במקום המדויק שהוא נמצא בו. אם הוא לא נמצא במקום מדויק, אז באיזשהו מקום דבר שנתלם ממנו או דבר שמשתלשל ממנו הולך לאיבוד או מתאבט או בטל. למשל, ניקח את זה לדוגמה לגמרא, פעם הזכרנו זה אפילו בשמונה פרקים, שנראית לכאורה לא קשורה לחלוטין, אבל אני רוצה רגע שתראו את הקשר הסיבתי. מה משתלשל מהאדם? אחד הביטויים שלו זה זרעו, נכון? אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם, אפילו הלכתי, אפילו בגמרא, יש דיון לגבי בן בירושה מכוח מה היא קונה. הרי לא היה כאן פעולה קניינית, בן אדם מת. ממה הבן קנה את זה? יש דיונים, יש צד אחד שישנן צהד שהבן קנה, יש צד אחר שבא ואומר שאפילו לא צריך פעולה של קניין, כי בן הוא בן, סליחה, הוא קרא דאבוה, בדיוק, הוא ההמשך הישיר. אין כאן כאילו משהו שהוא גוף נפרד, אלא מין המשך ישיר של הליבה. ניקח רגע את שני המושגים האלה, אבא ובן, כן? ובוא נגיד שבן, או אני רגע רוצה טיפה להרחיב את זה, הוא כל דבר שבא ומשתלשל מהנקודה הפנימית. כאן, המר"ל מדבר על זה, על האדם והממון שלו. אני לא אומר שהכסף זה הבנים של הבן אדם. אבל
המר"ל אומר, ואהבת השם שהממון זה חלק מהאדם.
נכון, על האני.
הממון זה האדם.
כן. הסכנה שהבן אדם יעשה מהממון אבא שלו. זה הסכנה.
הרב וינר אמר בשעתות למלחמה, אומר שאם אנשים לא יכולים ללכת לעזור וזה, שישלחו כסף, כי הממון שלו זה אתה, אז תשלח ממון, תהיה בצפון.
אז אין בעיה, לפי זה, למי שיש לו ממון אני מוכן לעשות הכנסת אורחים. לענייננו, אתם זוכרים את הגמרא יעקב אבינו לא מת? זוכרים את המסוד הזה? אני לא ארחיב בזה כי זה לא הנושא שלנו, אבל תראו את הקשר. יעקב אבינו לא מת, זוכרים? הגמרא שואלת, וכי בחינם? חנתו חנדיה, סבדו סבדיה, וכו' וכו', נכון? עונה הגמרא את התשובה המדהימה, כן? מקישו לזרו. מה זרו בחיים? אבו בחיים. אז אל תתעלם, לא חנתו חנתיה, לא סבתו סבתיה, לא שום דבר. מה הוא בחיים? אף זרו בחיים. סליחה, מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. הביטוי, השם אמרתי לכם איזה ביאור נפלא של רבי נחום מצ'רנוביל, כן, דור שלישי, תלמיד המגיד, זה שזרע במובן המכליל זה מה שמתיילד החוצה. עכשיו מה שיוצא מהאבות במובן המכליל, עוד פעם, בוא ניקח את זה להכללה, אם האבות, אם השורש נמצא במקום מדויק, כל דבר שנלווה אליו או קשור ממנו או משתלשל ממנו, מקבל פנים אחרות. אמרנו, מוות, וזה ראינו כבר בהקדמה פה של נתיבות עולם, זה התאבדות, התאבטות, נפילה, דרגה שמתבטאת בצורה לא נכונה. ברגע שהיא עוברת דרך מקום לא נכון, היא אחר כך יוצאת החוצה בזווית לא נכונה. אברהם, אמרנו את זה, על אף שהוא קלט בתוכו את מידת העירה בעולם העקדה, אבל הדומיננטיות שלו הייתה חסד. יצחק, הדומיננטיות שלו הייתה גבורה. מהם היה מושג של ניתה. כי משהו שיצא מהשורש, שעדיין לא הגיע למקום הממוזג ביותר, כשזה מתגלה בחוץ, זה מתבטל. כי זה התחיל ממקום שלא הגיע עדיין המקום המדויק ביותר, שזה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת, מקיש הוא לזרו במשמעות שכל מה שכבר מתיילד מיעקב, כבר לא נמצא במצב של סטייה מהמקום המדויק. זה הערה בסוגריים, כן, של, תשימו לב כל הזמן את היחסים האלה של השורש ומה שיוצא ממנו החוצה. כאן הממון זה מעבר לסגולה. זה ברגע שאתה אוחז בנצחי, אז כל דבר שקשור אליך גם מקבל ממד אחר. ובפרק יצד, סליחה?
כן, יעקב רצים,
לא רצים. סליחה, מה?
כן, יעקב, שהוא אז הוא חזר בשביל הפכים הפכים.
יפה. ואתה אומר, בהקשר של מה? של ממון?
הממון שלו.
טוב, זה, פעם דיברנו על זה. זה גם עם ההסתכלות על הדברים. טוב, פחות. ובפרק יצד מבחים. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעזר ברור, מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים, דורות ראשונים שעשו תורתם כאבו מלאכתם הרי, זה וזה נתקיים בידם. שימו לב את ההקשר מיד לסוף הדברים הקודמים שאמרנו. אמרנו, אבל אם תורתו הרי ועוסק בתמידות, סליחה, בעסקיו, הרי אושרו נסמך על דבר הרי. אתה בונה את הכוח שלך לא על היסוד הנצחי הקבוע, אלא מה? על היסוד האקראי. ועוד יש לך לדעת, סליחה. דורות אחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם הרי, זה וזה לא נתקיים באדם. הוא כבר פירשנו טעם זה. ועוד יש לך לדעת, כי ראוי לאדם שייתן חלק אחד, חלק, סליחה, לכל אחד כפי הראוי. כי העולם הבא שהוא עיקר, ולכך תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא, גם כן עיקר. ואילו מלאכתו שהוא לצורך העולם הזה, ראוי שתהיה הרי, כי כך הם חייב, שהם בעולם הזה הרי. וכאשר יעשה מלאכתו הרי ותורתו קבע, שניהם מתקיימים, כי ייתן לכל אחד ואחד חלקו, כפי מה שראוי לו. אבל כאשר יעשה מלאכתו קבע ותורתו הרי, דבר זה הפך, עוד פעם הביטוי, סדר העולם, כי העולם הבא הוא עיקר, והעולם הזה הרי, וכל אשר הוא יוצא מסדר העולם, הוא בטל לגמרי, ואין לו קיום. וכאשר יתבאר מעלת התלמיד חכם אשר מקיים התורה מעוני, אשר תלמיד חכם הזה הוא שכלי גמור, כמו שהתבאר, ראינו את זה על שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה. ולפי זה היה הדעת נותן והשכל מחייב, אף אם היו בני אדם רוצים לתת לו מתנות, יחוף את יצרו ואל יקבל אותם, ולא הפסיד המדרגה העליונה שיש לו אם אפשר בשום עניין שיהיה עומד בזה. אבל אם יש לו, ואם כל זה הוא להוט לקבל מבני אדם מתנות, מאי זה אסור לדבר. הוא יוצא מן המידה השכלית, כמו שהתבאר עוד. והוא הפך השכל לגמרי, וחז ושלום שיהיה עליו שם תלמיד חכם. ולפי מה ש... הוא מדבר על קונה מתנות תחיה. יש, בוא נגיד ככה, אמרתי לכם את זה פעם, אומרים את זה עם חיוך, קונה מתנות תחיה, אבל בסדר, אני אעבוד על עצמי ואסתדר בכל זאת. תכף נראה את המושג הזה, דקה אחת. אבל כאן הוא בעיקר מדבר גם על המושג של, כאן אומר את זה בעיקר בזיקה לתלמיד חכם. ולפי מה שמענו למעלה, כי צריך שיהיה אדם עצמו דומה ומתייחס אל השכלי, ואז אפשר לו לקבל התורה, ואם אינו מתייחס אל השכל, אי אפשר לקבל השכלי, הוא התורה, בוודאי בעל מידה זאת אי אפשר שיהיה עמו התורה השכלית, מאחר כי המידה הזאת הפך השכלי, כמו שיתבאר, כי דבר שהוא חומרי הוא מקבל, ולא כן השכל, כי מפני הפשיטות שבו אינו מקבל, שכל דבר שהוא פשוט אינו מקבל. אני רגע ברשותכם רוצה להתחיל מהנקודה האחרונה ולחזור אחורה. כן, יש עניין לסבך את העניינים. אבל בכל זאת נעשה את זה ככה. שכלי הוא שלם. נכון? חומר מייצג מה? את ההשתנות. את הראיות, את ההרכבה. את היכולת שלך, בוא נגיד ככה עוד פעם, חומר הוא גם ביטוי למה? לגבוליות. שימו לב. עכשיו, התנועה ממני החוצה היא תנועה של... אמרנו, פעם דיברנו על זה, אני חושב. התנועה ממני החוצה היא תנועה שיש בה משהו שכלי, קו נטוי, אלוקי, קו נטוי שלם. משום שהתנועה הזאת היא מראה על ביטוי של מה? של שלמות פנימית. שכמובן, בערכים של בני אדם. התנועה החוצה אליי היא ביטוי למה? לחיסרון. משום שככל שאני צריך לקבל יותר, היסוד, היסוד החומרי, כאן לא במובן של חומרנות, אלא אפילו במובן של העומק של המושג החומרי, המושג הגבולי, המושג החסר, בא אצלי יותר לידי ביטוי. לכן, אני אעלה לפסקה האמצעית ואז נעשה את הסיבוב ונרד חזרה. לכן תלמיד חכם, הפוך, דווקא כשקשה לו, כן, ואין כאן עכשיו אידיאליזציה לסגפנות, אוקיי? אבל יש כאן את הקבע ואת הערי, אבל דווקא לפעמים שקשה ואתה לא מקבל, אתה שומר על המקום, שימו לב, זה לא רק התוכן, אתה שומר גם על המקום הנפשי הנכון. אתה שומר על הראייה הנכונה. אתה נמצא במקום עם זהות פנימית שכלית. לא שכלית במובן הזה, אלא שכלית גם כן במובן השלם, שאינו נצרך, שאינו נזקק. וממילא, כל הגמרות הנלוות, גם בשוחד וכל הדברים, זה לא רק כאילו כבר אתה מאבד את היכולת, אתה מאבד גם את היכולת האובייקטיבית, כי אתה כבר נכנס, ברגע שאדם מקבל והוא נמצא בתנועה של קבלה, הוא כבר לא יכול לראות תנועה, אלא הוא לא יכול לראות תמונה יותר שלמה. פעם דיברנו על זה, אבל זה נפלא תמיד להגיד את זה מחדש. שמענו שיש ארבע דרגות אחת מעל השנייה, נכון? לקחת על מנת, מכירים את זה? לקבל על מנת לקבל, זה תמיד אוהבים לעשות את הקנץ' בדרגה האחרונה. לקבל על מנת לקבל, זה הדרגה הנמוכה ביותר. למה? משום שאני מונע עם כוונה חומרית, והביטוי החיצוני שלי הוא ביטוי חומרי. כל התנועה זה מן החוץ אל הפנים. תקראו לזה בעברית לועזית, כאילו מה, בן אדם כזה הוא אגואיסט? במובן אפשר לבוא ולהגיד על פי כל העידורים. התפלו לשמוע שהדרגה הבאה היא תפיסת עולם פילוסופית שקיימת. הדרגה הבאה היא, נו, אם יש לכם כוונה ומעשה. יש ארבע וריאציות. רגע, לתת זה דווקא שלם. עדיין יש לנו לקחת. אמרנו, הראשון זה לקבל על מנת לקבל. מעל זה... דקה, לקחת עם המשנה. איך? למה? מה, למה זה הדרגה יותר גבוהה? המגמה שלי היא חומרית לחלוטין, אבל אני מוכן לנקוט באמצעים, כן, בשביל להתקדם לאיזשהו מקום. אגב, סתם שתדעו, הדבר הזה נקרא בעגה הפילוסופית אגואיזם נאור, שאני לא אומר את זה בצחוק. ככה זה נקרא. הרעיון של אגואיזם נאור אומר את הדבר הבא: אתה מרכז היקום, אבל אתה מוכן לדחות את הסיפוקים העכשוויים שלך, ואתה מוכן אפילו לפעול בגישה שהיא שוללת את הגישה שלך בשביל לקבל רווח עתידי. אבל דקה, בוא רגע נמשיך, אני רוצה רגע להגיע דרך דווקא דרך גמרא אחרת. דקה, מה הדרגה מעל זה? מה נשאר לנו? גמרנו, לא, רק נאור. אז הדרגה הרביעית זה יהיה רק, כאילו איך נקרא לה. מה הדרגה מעל זה? אז בואו תשימו לב, גמרנו את הסיפור עם הלקבל, מה? יפה, והדרגה, לקבל? לא, הרגע דיברנו על זה, עכשיו אמרנו על לקבל, לא, כן, נגילי לאט. הדרגה הבאה זה לקבל על מנת לתת, והדרגה הכי רוחנית, לא. לא, אתם רואים? ראיתם? חשבתם עכשיו? מה? כן, לתת על מנת לתת, זה הדרגה הגבוהה ביותר. לא, אבל לתת מה? אני יכול, אני לא מפקיר, אני לא כאילו עומד ומתחיל לזרוק דולרים, וכאילו אני נותן, צריך להיות כאן, צריך להיות כאן בסיס של כוונה. אבל בואו תגידו לי אתם, אמרתם, זאת אומרת, מלמטה זה לקבל על מנת לקבל, מעל זה זה לקבל על מנת, לא, לתת על מנת לקבל, מעל זה יפה, ומעל זה זה לתת על מנת לתת. בעומק זה לא נכון. בעומק, כמה שמצפים, כמה שזה נראה כאילו אותם, במחאות, אני אומר את זה עם חיוך גדול, אני מאוד דתי, כאילו, אני נותן את הכל, כך, בוא אני שופך לך את הדולרים וכו', כמובן לא, אבל הדרגה יותר גבוהה, כן, אני ככה עולה על זה פה טרמפ, ולמה? מי שעכשיו, ברגע שעשינו את זה עכשיו, תסבירו לי למה.
זה לא חברה של חיים, לתת מנת חברה של חורבן, אנשים לא יודעים ככה, אנחנו לא יצורים לשמיעים.
אתה אומר שלי, שלך, שלך, שלי, כאילו כמו שהגמרא שמעה
בבו.
אתם אומרים משפטים, תבואו לדיוק, אל תנו לי תשובה, כי הרעיון הטרנסצנדנטי מתגלה בקווים האימננטיים. רעיון. איך?
זה המקום שלך.
זאת אומרת, זה כמו ואתה לך כמוך.
עכשיו
תראו את העומק. הכוונה, יש כאן כוונה ויש כאן פעולה. מה מרכז האדם? אמרנו את זה, זה בהקשר לכל הפרקים האלה. איפה הליבה, הלב? אמרת את זה, אין לי מה להוסיף בעצם. זאת, כאילו, רק את הנקודה. מגמת האדם זה הלב, היסוד, זה הפנים. החיצון הוא הכלי שדרכו הדברים באים לידי ביטוי. לכן, הכוונה על מנת לתת תמיד תשדרג, מה זה תשדרג? תקבע שהכוונה היא כוונה נכונה. החוכמה היותר גדולה היא הדבר הבא. לקחת מעשה, כאן אנחנו ככה על הדרך, לקחת מעשה שהתנועה שלו היא תנועה חומרית, ולהפוך אותו למה? למקום רוחני. הלכה.
למגמה רוחנית?
לאקט רוחני, למשל. עכשיו בואו נקבע את הדברים האלה בעולמה של ההלכה. אמרנו את זה פעם. מה הצדקה הכי גבוהה? אתה נותן לו או מסדר לו עבודה או הלוואה, נכון? זה בהלכות צדקה. מה שקורה, מה אתה עושה שם? נגיד שאני מסדר לו הלוואה, או דרך שם, נגיד, עבודה. או אני מקבל. אבל מה עשיתי? בפעולה הזאת, זה מה שנקרא, משתמש בביטוי חסידי, סוד נשיאת ההפכים. אתה עושה תנועה החוצה, אבל אתה עושה תנועה כביכול אליך, אבל אתה עושה אותה הפוך על הפוך ומוציא אותה החוצה. דוגמה. לא, לא, גם, נכון, נכון. אבל כאן אני מתכוון על מין מצב שאתה כאילו נע לשני כיוונים הופכיים. אותו דבר, נכון. שימו לב, כל דבר שקשור לשתי סתירות שנמצאים בהרמוניה, זה כבר תכונה אלוקית. כן? ולא מדברים על אנשים בסתירות. כמו שדיברנו על דרך האמצע, שהיא כוללת את שתי הקצוות. זה לא 50-50, כן? אותו דבר, גמרא בקידושים, הגמרא מאוד מפורסמת, כן? אומר, אישה שאומרת לזה, הרי אני מקודשת לך... במה שבטבעת הזאת, בכסף הזה, לא משנה. אינה מקודשת, אבל היא גברה רבה, היא גברה רבה, היא גברה רבה, היא מקודשת. למה? כי מה קורה בגברה רבה? הפעולה של הקבלה שלו, למה היא מתהפכת? לפעולה של נתינה. זה סוד נשיאת ההפכים. עכשיו זה בהקשר של יום כיפור, כי אפשר שלא לדבר על זה. מה שקורה, אתה פועל פעולה רוחנית, אבל הגעת למקום כל כך גבוה, סליחה, אתה פועל פעולה חומרית כביכול, אבל הגעת למקום כל כך גבוה שהפעולה הזאת היא מתלבשת הפוך על הפוך לתנועה רוחנית. נכון? תשובה מאהבה. אמרתי לכם את זה פעם. נדמה לי שזה הדבר, היסוד הזה כותב ארוגת שובר. אבל הרב שטיינזלץ, אני חושב את ההערה האחרונה, אני אתחיל כמובן עוד פעם כדי לעשות את זה מסובך, אז אני אתחיל הפוך. אז אבל את ההערה הזאת אני חושב שראיתי באחד המאמרים של הרב שטיינזלץ מאוד יפה. הערה מאוד יפה, כן? בן אדם, אמרתי לכם את זה פעם, חילל שבת, עשה תשובה מאהבה, כן? בפרוטוקול מה יהיה כתוב? שמר שבת, נכון? יפה. בן אדם לא לבש ציצית, בפרוטוקול, כאילו היה לו בגד ארבע כנפות, וכן, אז מה יהיה כתוב בפרוטוקול? תשובה מאהבה, לבש ציצית, יפה. בן אדם חז ושלום אכל טרפות, או בוא נעשה את זה יותר מסובך. בן אדם לבש שעטנז. יש מצוות, לא? למה? ההפך משעטנז זה לא ציצית. ציצית זה עם ארבע כנפות. יש מצוות שאתה לא יודע להגדיר את ההפך שלהם. מה תגדיר את ההפך?
שהוא עומד בניסיון, שהוא לא לבד.
בסדר, אני... או שהוא... טוב, שעמד בניסיון, בסדר. או שהוא מעלה. הנה חינמי, אפשר לענות לזה כמה תשובות, אבל תשימו לב. זה לא כזה פשוט שאני מאפס את החשבון והופך אותו לצד השני. כן? כן, זה לא רק הכספונמט כלד פלד. הוא כותב שם הרעיון שממש, אני חושב, מדהים. הוא בא ואומר, ברגע שאתה, וכאן אני אזקק לדברים שהרוגת שובר אומר, לא משנה, הוא יכול להיות שאומר את זה על מצווה הבאה בעבירה, הרי האנטי תזה לתשובה מהאהבה זה מצווה, לא מצווה הבאה בעבירה, זה הכתב והשוב. בהכתב והשוב, למה הם מספקים בידו לעשות תשובה? כי התשובה זה לא כספומט. התשובה זה לא רק כאילו כי אתה בא לעבוד עליי, אתה מבין? זה לא... התשובה היא גם כן עוד יותר עמוקה. הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר, אתה בא וזה לעבוד עליי, אני אבוא מהצד השני. התשובה היא אמיתית גם למקום הנפשי שאתה נמצא בו, משום שאתה הופך את הסנגור לקטגור. אתה לוקח את הבסיס להתקדמות, שימו לב, את הבסיס להתקדמות הרוחנית שלך, ומה אתה עושה אותו? כלי לנפילה. אתה לא יכול לעשות דבר כזה, כי אתה לא מדבר על הפרקטיקה החיצונית, אתה מדבר על המקום הפנימי. למה התשובה מאהבה זונות נהפכים לזכויות? משום שאתה לוקח את הכוח של הנפילה, את הכוח של ההחסרה, את המקום שהפיל אותך, ואותו אתה הופך ליתרון. כשאתה עושה דבר כזה, כן, הפכת את המקום השלילי למצע לחיובי לעוד יותר גבוה. כי כעיקרון כמובן זה לא דבר שנופלים לכתחילה, לא אומרים אני פה לכתחילה כדי לשוב בתשובה מאהבה, אבל מה שעשית, לקחת את החיסרון והעלית אותו למקום הרבה יותר גבוה. לכן במובן מסוים זה כבר פעולה אלוקית. לכן גם כן חלק מהמצוות, ככה הוא כותב, אי אפשר לקרוא להם בשם. אני רק רוצה, כדי שלא ניתקע באמצע ומיד אני אתן לך, לכן תשימו לב גם מה שמתואר כאן. התיאור כאן זה שיש לך את היסוד החיצוני ויש לך את היסוד הפנימי. השאלה איפה אתה בא ומעמיד את הדברים. קצת הפלגנו לתת, לקבל, אבל תפקחו את העיניים ותראו כמה פעמים המקומות האלה מופיעים. יש לך תמיד עולם שהוא עולם מוגדר. סליחה, עוד דוגמה אחת ברשותכם, כן? כדי שזה לא יהיה רק ורת לך. יש עוד פעם, אמרנו לתת על מנת לתת, זה נראה את הדוגמה הרוחנית האולטימטיבית. שם הגענו לשיא, כן? אתה כל כולך נתינה. אתה רק נותן ואתה רק זה. אתם יודעים במובן מסוים לתמים מה זה מזכיר? זה מזכיר את דור המדבר. אתה כולך רוחני. שום מגע אל הארצי. כן? כמו האדם הזה. אתם מבינים את ההגבלה? אתם מבינים אני מקביל את זה דווקא לדור המדבר? תשימו לב. כי הלתת על מנת לתת נראה הפסגה של הרוחניות. טוב, אנחנו כבר... לא, אבל לא רק מצד הזה. כי במובן מסוים אתה כל כולך נמצא רק בסביבה רוחנית. כאן אני אומר לתת על מנת לתת, קחו את זה בצורה יחסית, כן? זה לא שבמדבר הייתה, אני לא מדבר במשמעות של הנתינה. אני מתכוון שיש דרגה רוחנית שהיא הדרגה הרוחנית המובהקת, ויש דרגה מעליה, אני כבר אסביר את זה, שאתה עולה למקום שכביכול, זה כבר פחות שייך, אבל שם נמצא השיא. כי לקחת דבר שהוא לא שייך, ועשית אותו שייך. בלתת ובלקבל, מה אמרנו? לתת, אתה נותן, 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 זה בוודאי רוחני. החוכמה היא, בוא נראה אותך גם מקבל, שזה לא נראה שייך, ובכל זאת אתה נותן. במדבר אתה כולך רוחני. בוא נראה אותך נכנס לארץ, כן? בוא נראה אותך נכנס לארץ, מתעסק עם אדמה ובכל זאת אוחז בעולם של רוח. פרוש, אתה ודאי פרוש, כן? פרשת מעולם הזה. בוא נראה אותך גם כן קדוש. בוא נראה אותך לא רק פרוש, אלא מתעסק חזרה עם החומר ועולה עוד דרגה. כן, בוא נראה אותך כהן, במובן הרחב. כהנים מוכרים ובעלים מתכפרים, אבל באמת, נתנו פה, אז בוא רגע נחזור רגע למקום שלנו, סליחה, רק כדי לסגור את הדברים. המהר"ל כאן מדבר, כן, כל הדברים האלה יצאנו גם מהנקודה של הקבלה והנתינה, על הקבלה. הקבלה, כן, לא קבולה. הקבלה היא לא רק כאילו קיבלת וכו' וכו'. יש כאן איזו התייחסות נפשית, תשימו לב, זה הרבה 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 יותר עמוק. זה התייחסות גם של חיסרון. אדם יכול לדעת הרבה תורה, זה מה שהוא אומר כאן, או בכלל, וכשהמגמה שלו היא כל הזמן לקבל, אז הוא עדיין למדת הרבה, אבל לא אכלת בתוכך את היסוד הנצחי שהדברים האלה צריכים להקנות לך. בסדר, הקומה הנפשית הפנימית עדיין חסרה. הכל נמצא מסביב, אבל חסר לב. אין את הלב, אין את המקום הפנימי. זה לא רק שונא מתנות יחיה, אנחנו נראה גם כן למה זה שונא מתנות יחיה במובן של חיים. כן, החוכמה תחיה את בעליה. למה שונא מתנות יחיה? יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק. זה לא רק שכאילו כשאתה מקבל מהרבה אנשים, אז אתה כבר צריך לנהל פנקס רשימות, כן? של אהוב נתן לי את קולו במרכז, אז אנחנו כבר נסדר את העניינים. יש כאן איזה רעיון פנימי עמוק. משהו בתוכך מתחולל. משהו בזהות הפנימית משתנה. כבר הזהות היא כבר לא זהות שכלית. היא זהות של מקבל. היא זהות חסרה. וכל הראייה היא ראייה אחרת. שימו לב כמה שיעור הקומה הפנימי
איך שאתה מתחבר לתורה, איך שאתה קובע עיתים לתורה, איך שאתה רואה תורה, כמה זמן אתה לומד תורה, איך אתה בכלל מגיב ביחס לעולם של מצוות, איך אתה מגיב ביחס לקשיים של סביבה וכו' וכו', קשור לקניין האמיתי של תורה, לא כחוכמה, אלא עוד פעם כחיים, כסדר העולם. רק הערה אחת אחרונה למעלה, על היסוד של הקבע והרי, אין כאן מה להוסיף. חוץ מהנקודה שהקבע שוב פעם זה ביטוי לחיות, למצב שאני לא יכול בלי זה, והארי, אדם יכול לעבוד יותר שעות. אגב, זה גם מובא בהלכה, בן ישראל כותב באחד המקומות, שאדם נגיד שלומד כל היום ואפשרותו ללמוד כמה שעות וכו', והוא לומד אותם, הוא שקול כנגד בן אדם שלומד כל היום. משום שהקביעות הנפשית היא גם לא פונקציה של זמן, אלא ביטוי של דרך, כלי. איך אני ניגש לדברים, אתם מבינים? יכול להיות שזה שלומד תורה לפרקים לומד הרבה יותר.
אבל תחת מי זה הפחות?
כי עוד פעם לא עליך, מי?
מי שלומד פחות.
רק דקה אחת, יש כאן שני רבדים. דבר ראשון, בין הגדיר את יחס של תורה. אדם יכול לדעת הרבה מאוד, ובכל זאת הדרך שלו תהיה סוגה בשושנים לגיהנום. עיין ערך דואג, עיין ערך הכי תופל, ולא חסרים. הרעיון הוא בראש ובראשונה, יש גם את הערך של ידיעת התורה, אבל בראש ובראשונה זאת גישה לתורה. איך אני ניגש לדברים בכלל? אמרנו זה גם ביחס לתשובה. אותו דבר בכל הדברים שאנחנו מדברים על תשובה. אתה לא יכול לגשת ליום הכיפור, חתנו אבינו פשענו, לפני שאתה לא עובר דרך ההחשכה של ראש השנה. כשאתה בא ומדבר, אתה מבין על מה מדובר, מלכות השם בעולם, ואז דנים אותך. עכשיו דיברתי איתכם, לא יודע, אולי עם שיעור א', כן, זה מאוד מעניין. דנים אותך ביום שאסור לך לבקש סליחה. אסור לך להתוודות. כמובן, אתה עסוק בתשובה, אתה חי בתשובה. לא באתי ואמרתי, אסור לחזור בתשובה בראש השנה. אבל אתה לא מתוודא בראש השנה, בהירור, במחשבה, בין דיונים שלמים. הרעיון הוא, זה שאתה רוצה להיות באמת זכאי, תבוא בראש ובראשונה מהמקום הנפשי הנכון, מלכות השם בעולם. אז ניפגש ביום כיפור ותתחיל להתנצל. להתנצל במובן שתתקדם לאיזשהו מקום. שימו לב כמה היסוד הפנימי חשוב. ולא נתן השם לכם לב לדעת, נסיים בדבריו של רבינו, שגם הוצפסו ברשי, אבל הוא בנה שיעור שלם על רשי. אז זה, ולא נתן השם לכם לב לדעת, אומר רשי, להידבק בו. לב זה גם ביטוי של דבקות, של חיות, שאני לא יכול בלי זה. שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה.